שלום וערב טוב לחבר הכנסת דוד אמסלם.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אגב, זה דודי או דוד?
דודי, בסדר, דוד, איך שאתה עושה.
אין בעיה. עכשיו, למעשה, אפשר לומר שהצלחת לקפל את ראש הממשלה בסיפור הזה של החוק הנורווגי עם הליכוד.
לא, אנחנו לא עוסקים פה בקיפולים. הייתה הצעת, עלתה הצעה לחוק הנורווגי המקוצר. אני סברתי שדינו של, דינם של חברי הליכוד בדיוק, כמו דינם של כל האחרים, גם על אותו היגיון. לכן ביקשתי להכיל את אותו מעמד.
אבל ביקשת תחילה שזה יחול על שלושה שרים שהתפטרו ושלושה חברי כנסת חדשים שיכנסו, וסופו של דבר הגעתם לאיזשהו מתווה של פשרה?
כן, בעיקרון, בסופו של דבר, זה מה שהתפשרנו עליו. אני חושב שקודם כל זה חשוב ברמת העיקרון, שגם הליכוד מקבל את חלקו. לגבי ההמשך, בואו נראה איך אנחנו מתקדמים כדי ששאר החברים גם ייכנסו. בואו נראה מה יהיה.
אוקיי, אתה מעריך שיש סיכוי והיום עוד ישלימו בוועדת חוקה את הדיונים ואת כל ההסתייגויות בך?
כן, כן, היום בעצם ועדת חוקה התכנסה מספר פעמים רק על הנושא הזה. מחר זה אמור לבוא לכנסת להצבעה, ולכן אני סבור או בטוח שאם לא יהיו תקלות, מחר זה יעלה להצבעה שנייה ושלישית.
כרגע, נכון, אתה השתתפת היום בדיונים בוועדת חוקה?
לא, אני
היום ניהלתי את הוועדה
שלי, היה לי מספר דיונים, לא יכולתי להגיע, אבל אתמול הייתי בוועדת חוקה, היום דיברתי איתם בטלפון, דיברתי גם עם יושב-ראש הסיעה, בעצם ככה בעצם התבשל כל התבשיל הזה במהלך היום.
אני אגיד לך, הרושם שעולה אצלי הוא שבעקבות הסיפור הזה של הליכוד, שלמעשה נשלף בסך הכל אתמול הראשונה, הדרישה הפנים ליכודניקית הזו אכן שהחוק יחול גם על אנשי הליכוד, בעקבות זה למעשה העניין מתעכב, ובסופו של דבר החוק הנורווגי לא יספיק לעבור את כל השלבים שהוא צריך לעבור היום בוועדות ולהגיע מחר להצבעה.
לא, הוא יעבור, בסופו של דבר אנחנו צריך להבין שבלי קשר לדרישה שלנו, ועדת חוקה התכנסה כדי לדון על מכלול החוק. יש שם עוד הרבה בעיות. וגם בגלל זה, גם בגלל בעיות או סיבוכים עתידיים שהם סותרים כנראה עוד חוקים אחרים, לכן הביאו את זה במסגרת הוראת שעה. קיבלנו שם, בעצם הוועדה קיבלה את העמדה של בני בגין ואימצה את הסיפור של הוראת השעה. לכן אני חושב שהוועדה דנה על החוק בלי קשר להסתייגות שלי. אני במהלך הסיעה אתמול, אני העליתי, אמרתי ראש הממשלה שאני מתכוון להעלות את ההסתייגות, באמת הגשתי אותה, שבוע שעבר גם בוועדת הסיעה, בישיבת הסיעה הנושא עלה, הייתי משוכנע שהליכוד התייחס לזה, הייתי שלא, אז הגשנו את ההסתייגות, התחלנו לפעול.
היית בקשר עם אנשי דגל התורה סביב העניין הזה?
לא, הם לא צד בעניין. אנשי דגל התורה הם לא צד בעניין, במובן זה שאנשי דגל התורה הם בעצם האנשים שהם רצו שהחוק הזה יתקדם, בגלל שהם כידוע המועמד הבא בדגל באגודת ישראל זה איש דגל התורה. לכן היה להם, בוא נגיד, היה להם מאוד מאוד חשוב שהחוק יעבור.
למה אני שואל אם היית בקשר עם דגל התורה? כי אתה יודע, יש גם טענות שבתוך דגל התורה, למשל גפני, בפועל, למרות ההצהרות, לא מעוניין שהחוק יעבור בסופו של דבר. ואנחנו זוכרים מה היה בירושלים עם משה לאון וניר ברקת וכדומה, וכאן הקונספירציות כבר החלו לרוץ, השיתוף פעולה בין אמסלם לבין גפני, בדרך למניעת התקדמות של חוק הנורווגי.
לא, אין קשר בין הדברים, דרך אגב גם צריך להפריד את העניין, אנחנו לא חיים את העבר, במובן זה של הבחירות לעיריית ירושלים, גם אין קשר בכלל בין הדברים. אני באתי מהזווית הליכודית. מה שקורה בתוך אגודת ישראל ודגל התורה, אין לי מושג, זה גם לא מעניין אותי, היחסים ביניהם הם פחות מרתקים אותי, אבל כשאני שאלת אותי, אז אני פשוט מנסח
בנוגע לברקת זה נראה שזה עדיין כן מעסיק אותך, מכמה וכמה פעולות שעשית בוועדת פנים, זה נראה שלא כל כך שכחת את העבר.
אני סוגיית הבחירות בעבר כבר לא מרתקת, כי אנחנו נמצאים במקום אחר. סוגיית ירושלים מאוד מעניינת אותי, ירושלים היא עיר שחשובה לי, חשובה לי מאוד, לא פחות מאשר לברקת, אז לכן אני פה, כל אזרח אחר, אני נמצא בפוזיציה שאני, אם אני יכול לסייע לעיר, בוודא ובוודא שאני עושה את זה, ובהתלהבות יתרה. אז לכן אני חושב שכל פעם שתהיה תעלה סוגיה שקשורה לירושלים, ולא רק לירושלים, אז אני אקדם את זה, זה התפקיד שלי בוועדה, אני דרך אגב יושב ראש ועדת הפנים, אבל אני יכול לספר לך שרוב הדיונים בוועדת הפנים הם קשורים לנושאים המוניציפליים.
נכון.
והפיזיים, אני סתם דוגמה, היום בוועדה דנו בכל הנושא של הירדן, האם להזרים מים בירדן ב-22 קילומטר הראשונים ולשקם אותו במסגרת ההסכם של המים הירדנים. אז מה, לא נדון על הירדן? אז זה התפקיד שלנו. עכשיו יבוא מי שיבוא ויתן את מי שיתן. מי שאין לו תשובות אומר ירושלים, דודי, אמסלם אישי.
אתה אומר זה לא קשור וזה לא ענייני. אוקיי, ההסבר שלך נשמע בצורה ברורה. בוא נדבר על משהו יותר משמעותי. שר הביטחון בוגי יעלון, בצעד שהוא ביצע היום בבית אל, עם הכוחות שפינו שם את התושבים, אתה חושב שהוא עשה טעות?
תראה, אני באמת לא כל כך בקי בניואנסים הקטנים שקרו שם, אני רוצה לדבר דווקא על העקרונות. תראה, אני חושב שההתיישבות ביהודה ושומרון והרחבתה, לא רק ביהודה ושומרון, כולל גם ירושלים, אני התבטאתי בנושא הזה מספר פעמים, ובוודאי בירושלים, עוטף ירושלים, אני גם עוד מעט אתחיל לפעול קצת יותר בנושא הזה של הלחץ הראשם שם. זה ברור, לא עלה על הדעת שאין בנייה או שיש כמעט הקפאת, זה לא כמעט, יש הקפאת בנייה כמעט דפק באזור ירושלים ועוטף ירושלים. בוודאי שגם ביהודה ושומרון יש שם יהודים שצריך לתת להם גם אופק לאן להתפתח, איפה, זאת אומרת שהילדים יישארו במקום, ביישוב, הם לא יכולים ללכת ולגור על אותו כוכב שמצאו, גילו לפני כמה חודשים. הרי זה ברור שילד שניסה, רוצה מתחתן ורוצה מקים משפחה, לפעמים רוצה לגור ליד הוריו, ואין בזה להפך. זה דבר לגיטימי, בסיסי ויסודי. עכשיו לגבי הסיפור הזה, אין לי מושג. יש פה איזושהי החלטה של בית משפט. עכשיו מצד שני, בכלל, חוק זה חוק, וכל אזרח צריך לקיים את החוק. אני חושב בתווך צריך למצוא איזושהי פשרה, צריך לעשות מאמץ בוודאי, על מנת, א', להשאיר את המבנה כמו שהוא, בגלל שבסופו של דבר, אני אמרתי באחד הדיונים, וכשאני בודק את הדברים היום, בכל מיני מישורים שקשורים לוועדה שלי, אני מגלה תופעה מדהימה, שהיא לא קשורה לשאלה שלך, אבל היא באמת נותנת איזשהו מעטפת. אני גיליתי שכשהערבים עוברים על החוק, המדינה מכילה את זה, כשהיהודים, אז ייקוב הדין את הער, אין דבר כזה. אז אני יודע שהבדואים משתלטים על כל הדרום, והייתי שם איזה סיור, וכנל בצפון, נכנסים לתוך חורשות טבע, ואני שואל כמה מבנים הרסו, אז אומרים לי אולי שתיים במהלך כל השנים האחרונות. אבל כל יהודי שבונה איזה מרפסת, ובעצם עובר על החוק, אז ישר שולחים את השופל להרוס אותה. אז יש פה באמת אותו דבר בהר הבית, תראה, יהודים רוצים להתפלל, אז אין חופש פולחן, הערבים לא מסכימים, אבל כשהערבים רוצים להתפלל, הכל בסדר.
אולי אפשר להבין את זה, כי בכל אופן, אבל העניין הזה רגיש מאוד, רגיש כל הדודה, העולם כולו מסתכל, גם ארצות הברית, גם האיחוד האירופאי וכדומה, אכן במקומות הרגישים האלה, כמו הר הבית, או כמו הבנייה בהתנחלות, ובטח כשאנחנו מדברים כעת על בנייה שהיא למעשה הפרה, אתה יודע, בנייה לא חוקית, צריך לומר את האמת.
אז לכן אני אומר, אני כרגע מתנתק מכל העולם, זה פחות מרתק אותי, יותר מרתק אותי מה יהודים עושים ולא מה גויים, אבל בוא נתקדם לעניין. תראה, זה צריך לנות, כאן צריך, אמרתי, הוקטור הוא, יש חוקים במדינת ישראל, יש בית משפט, בוודאי צריך לחבט את ההחלטות של בית המשפט, גם אם לא מסכימים עם ההחלטות, חושב שהוא שוגע, לבין זה שיש זכות ליהודים לחיות איפה שהם חושבים, בוודאי בכל חבלי הארץ, כולל ביהודה ושומרון, ובדגש אפילו על יהודה ושומרון.
בוודאי שגם שם צריך לעבור את כל סדרת האישורים בדרך לבנייה.
כן, עכשיו להרוס בית זה סנקציה מאוד מאוד קשה, זה לא סנקציה פשוטה. היום אפילו כמעט לא הורסים בתים של מחבלים.
הבנתי. אנחנו עדיין לפני ההריסה, שאלה, רק משפט לסיכום, אנחנו חייבים לסיים. אתה חושב שאת ההריסה כן תוכלו בתוך הליכוד למנוע, כלומר להפעיל לחץ על שר הביטחון ועל נתניהו? אוקיי, הפינוי יתבצע, אבל הריסה לא?
תראה, בגדול הנושא הזה עלה בישיבת עשייה גם האחרונה. אורן חזן העלה את זה גם לפני שבועיים. אני אישית חושב, כמו שאמרתי, צריך לעשות כל מאמץ, באמת כל מאמץ חוקי, כדי שבעצם היהודים יישארו בבית וימשיכו לחיות שם במקום להרוס את הבית. ואם צריך לפנות אותם, אני גם עושה הבחנה בין לפנות אותם מהבית לבין להרוס את הבית. כשאתה הורס את הבית זה כמעט משהו בלתי הפיך.
אוקיי, אוקיי.
העמדה
שלך ברורה בעניין. יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה, ערב טוב.
כל טוב וערב טוב לך ולמאזינים.
תודה. פרסומות וש...